אנחנו היום בשמואל, נכון? פרק ג', אנחנו צריכים לסיים אותו. בטח, ראינו את ההתנהגות של שמואל ואמרנו שהתשובה נמצאת, ושמואל משרת את השם, את פני אלי הכהן. אמרנו כל המשמש את רבו כמשמש פני שכינה. במה זה תלוי? במה זה תלוי? דיברנו הרבה. זאת התחושה שלי, לא מדעתי דקות, על כיבוד אב ואם, נכון? שמה את קולטת מאימא שלך לא תלוי באימא שלך. כן, אימא שלך יכולה לעזור. כן, כן. היחס ל... היחס להורים, רב יוסף שאמר, איקו מקם שכינת דעת, כשאימא שלו הייתה מתקרבת, השכינה הייתה מתקרבת. זה לא בהכרח שאימא שלו הייתה כזאת צדיקה, זה בהכרח שהוא היה כזה צדיק. מי זאת אימא שלך? זו החלטה שלך בשבילך. מה את יכולה לקבל מאימא שלך? שני דברים. א', את מה שאימא שלך תבחר לתת לך. אבל יש פה עוד קומה מסתרת שהיא תלויה בעבודת המידות שלך. תלויה באמונה שלך. אימא שלך זה דש ממעמד הר סיני, מלוחות הברית, מעשרת הדיברות, קבל את אביך ואת אמך. זה לא תיק, זה לא עונש, למרות שזה נראה ככה הרבה פעמים. זה שער למשהו. אימא שלך היא שניים, אימא שלך כמשל, בסדר? היא בחירה והיא סגולה. בחירה זה מי שהיא בחרה להיות. וסגולה הזאת אימא זה אלוקים, מתייחס אליה כמו השער שדרכו הגענו. דרכו הקדוש ברוך הוא הופיע אותנו לעולם. אז השער הזה לא נסגר. השער הזה הוא נשאר פתוח. יש אמאות מעצבנות ויש אמאות שפעמים עוד יותר מעצבנות ויש אמאות מאוד חמודות. זה מקשה ומקל, אבל זה לא משנה את העובדה. וכל זה היה משל ליחס של אדם לרבותיו. תלמידי החכמים, תלמידי החכמים הם בני אדם. אתם יודעות, דיברנו על זה, נכון? תלמידי החכמים יכולים לפעמים לטעות, הם לא אלוקים. אפשר להתייחס שני תלמידי החכמים, לתלמידי החכמים שני צורות, בצורה בחירית. זה מה אני יכול לקבל ממנו, מה יכול למד, מה הוא עשה לי, מה אני מקבל. זה קומה אחת, יש קומה סגולית. שהיא לא תלויה בתלמיד חכם, במי היא תלויה? היא תלויה בי, היא תלויה בי. אני יכול להתייחס אל הרב שלי כאל הרב שלי, אני יכול להתייחס אל הרב שלי כמשהו הרבה יותר גדול, כמי שמחבר אותי לעם, להר סיני. הרב שלי הוא רב שלי כי היה לו רב, ולרב שלו היה רב, ולרב שלו היה רב, ולרב שלו היה רב, ולרב שלו היה רב, בסוף זה מגיע להר סיני, בסוף זה מגיע לאלוקים. אז מה עושה רב חוץ מלתת לי פקודות, ולהגיד זה מותר ואסור? רב יכול, אבל זה אמיתי, אתם יודעים, זה לא תובנה שכלית. זו חוויה, זה כמו אמא, זה אמיתי. זה קורה משהו, קורה משהו. לא מיד, לא בזמן, זה לא פשוט ולא קל. אפשר להיפגש עם רב בצורות מיוחדות מאוד, בצורות מסגבות מאוד, כמו שנפגשים עם, עם הר סיני. זאת אומרת, להתייחס אל הרב כך, אז זה לא הכל בראש, נכון? יש לה חצי כוס תה. את יכולה להסתכל על חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה, נכון? יכולה להיות אופטימית ויכולה להיות פסימית. אני לא מדבר על זה. זה לא אופטימי ופסימי, זה אמיתי, זה מציאותי. כשאת משנת ההסתכלות קורה פה משהו אחר, יש עשייה דשמיה אחרת לגמרי. כל המשמש שפני רבו כאילו שימש פני שכינה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כי חז"ל לימדו אותם. מאיפה חז"ל יודעים את זה? משמואל שלנו. שמואל שלנו שימש את פני אלי, ומה? בנער שמואל משמש את אלי, את פני השם. מה הכוונה? מה קורה לשמואל שהוא נמצא ליד אלי? זה קשה מאוד להבין את זה, קשה מאוד להכין את זה, אבל זה ככה. מבחינת שמואל, כל פעם שהוא פוגש את אלי, את מי הוא פוגש? הוא פוגש את אלוקים. כל פעם, עוד הרבה לפני הנבואה. הרבה לפני הנבואה. כששמואל, מישהו מדבר איתו, אז הוא מדבר איתו. כשאלי מדבר איתו, אז הוא חווה חוויה רוחנית מאוד 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 לא פשוטה. בדיוק שמעתי שבוע שעבר, הרב מרדכי שטיינברג, שברי בעזרת השם, מרב תושע חמישה. אז הוא אמר שהוא אף פעם לא העז לבוא לדבר עם הרב ציודה לבד. הוא היה מת פחד מוות מהרב ציודה. הוא אמר, אין מצב שאני הולך לדבר איתו בלי שמישהו בא איתי. אז למה הרב מרדכי פחד מהרב ציודה? הרב ציודה נותן לו אגרוף, אתם חושבות? הוא פחד מהרב ציודה, כי הרב ציודה הפגיש אותו ב... גם הרב ציודה היה מפחיד, אבל הפגיש אותו בהרבה הרבה מעבר לזה. מפגיש אותו באין סוף. היכולת שלי לקבל מרבי, ככה מה הרב מסביר. כשיש לי רב, א', הרב מלמד אותי, מסביר לי, נותן לי עוד הרבה הסתכלות וידע, אבל ב', גם אם כתוב עשה לך הרב, נכון? יש עשה לך הרב, תני לך חבר. אז מה זה עשה לך הרב? למה לעשות? תעשי לך, מה זה לעשות? אם יש רב, אני אגיד, רב, מה זה לעשות לך רב? מה זה קנה לך חבר? אתם מכירות מה זה קנה לך חבר? מה זה קנה לך חבר? כדאי שתמצאי לחברה. לא, כתוב קנה לך חבר. אני אסביר. אחד המפרשים אומר, אפילו בכסף. את מסכימה לקנות חברה בכסף? אם יש אחד שלא מתייחס אליה, תגיד לי, אני רוצה להיות חברה שלא, 500 שקל. 2,000 שקל, 5,000 שקל, בסוף היא תסכים. את לא תסכימי, נכון? למה לא? את רוצה חברה שאוהבת אותך, את לא רוצה חברה שעושה לך טובה. אלא יש אחד שקנה אותי בכסף. בחור בקריה. כשעברנו לפה דירה, לפני הרבה שנים זה היה, הרבה מאוד שנים, ניגש אליי מישהו, אני זוכר, אומר לי, שלום, איך קוראים לך? כן, אומר לי, קוראים כך וכך, אומר, כן, אומר, אנחנו נהיה חברים. אני אומר לו, כן, בוודאי. הוא אומר, אני יודע מה אתה חושב עליי, אתה חושב שאני מוזר? הוא אומר, אנחנו נהיה חברים. אז הוא אומר, בעזרת השם, כן, אומר, כן, 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 בעזרת השם. הוא אומר, קח את הטלפון שלי. זה היה בתחילת הפלאפון. הוא אומר, אם אתה נתקע פעם, רחוק, רחוק מהבית, באמצע הלילה, ואין לך מי שיעזור, תתקשר אליי, אני רוצה להיות חבר שלך. איש מוזר כזה, ככה. בסדר, חודשיים אחרי זה אני נתקע, מה זה בצפון? באיזה פאנצ'ר 3 בלילה, אין לי למי להתקשר, אין לי מה לעשות, אף אחד לא עובד. אני אומר, וואלה, הוא אמר שאני אתקשר לו באמצע הלילה. התקשר לו. שב, אומר לו, אלו, אתה זוכר? אתה אומר, כן, בטח, אני בא, מיד אני בא. קם, יצא, מיד בא, מה זה אנחנו חברים? אנחנו חברים באמת. יודעות למה אנחנו חברים? כי הוא איש מקסימי. הוא איש נפלא. הוא איש מדהים. בעיקר איש אמיץ וכנה. הוא ראה אותי, מצאתי חן בעיניי. הוא החליט שהוא רוצה להיות חבר שלי. אז הוא ויתר על האגו, זה די קשה. האגו לא מאפשר לנו להגיע למקומות אלה. אבל הוא ויתר על האגו, והכריח אותי להיות חבר שלו. קנה לך חבר, זה לא רק לחכות, ככה משנה פרקי עבורות אומרת, לא רק לחכות שזה יזרום באופן טבעי. איזה כיף שזורם באופן טבעי. אם זה לא זורם באופן טבעי. אז מה עושים? קנה לך חבר. הפוך, אפשר להגיד הפוך. דוגמה פחות משמחת. שלא הייתה ולא נבראה, אלא משל הייתה. נניח שיש לך חברה מאוד מאוד טובה, ופתאום היא שולחת לך בטעות וואטסאפ, אתם יודעים שלפעמים שולחים בטעות וואטסאפ? לא שמעתם על זה אף פעם. לפעמים היא שולחת בטעות וואטסאפ אלייך, שהוא וואטסאפ עלייך. ואת רואה לתדהמתך שהיא מלכלכת עלייך. נניח דוגמה כזאת, לא יכול להיות תמימות. אבל בשביל הדוגמה אני מסביר משהו, בסדר? את עוברת ליד הדלת של החדר, פתאום את שומעת אותה, מספר בדיחה עלייך. נניח דמיון כזה, חברה טובה, חברה טובה מאוד. אז מה קורה כשאת מקבלת הודעה כזאת או שומעת אותה? אז חרב עלייך, הולך. זאת אומרת, אני כל כך אהבתי אותה, והיה בינינו משהו כל כך אמיתי, והיה כל כך משהו כל כך יפה. ועכשיו התגלה הפרצוף האמיתי. נכון עכשיו התגלה הפרצוף האמיתי? הפרצוף האמיתי של מי? שלי. אני קיבלתי את ההודעה בטעות. כי אני צריך לשאול את עצמי למה אני חברה שלה. את צריכה לשאול את עצמי למה את חברה שלה. אם את חברה שלה כי כיף איתה, אז הפסיק להיות כיף וגמרנו. אם היה נחמד איתה, הפסיק להיות נחמד וגמרנו. ואם את חברה שלה כי היא בחורה איכותית, היא בחורה עמוקה, היא בחורה שהקשר ביניכם מאוד מעשיר אתכם ונפרה אתכם. את חברה שלה, כי את חושבת שנבנה ביניכם משהו מאוד משמעותי וגדול ויפה, אז זה הזמן לשאול את עצמך, למה את חברה? את חברה כי היא טעימה? אם החברה שלך טעימה, אז עכשיו יום אחד היא נתה לא טעימה. מה עושים שיש משהו לא טעים? יורקים, זורקים מהפה. אבל אם היא חברת אמת, זאת אומרת, אם את חברת אמת, אז יום אחד היא לא טעימה. אז היא לא טעימה, אז מה אם היא לא טעימה? זה קשר סגולי, נכון? זה קשר סגולי. יש שכן, אתם יודעות מה זה שכן? טוב שכן קרוב מאח רחוק. שכן או שכנה זה מי שהיא חברה שלך, במקרה היא חברה שלך. סתם. הן לא חברות באמת. היא בחדר איתך, היא בשירות לאומי איתך, היא בשבט איתך, היא בכיתה איתך. אבל היא לא חברה, היא לא מחוברת בלב. היא שוכנת לידר, נחמד. נחמד. נכון? חצי שנה לא פגשת, פגשת בחתונה, איזה חיבוקים, לא בדיוק עומק הלב, נכון? כל כך אוהבות אחת השנייה, אז למה חצי שנה לא דיברתם? למה לא עזרתם אחת לשנייה? בסדר, נחמד. זה, אפילו יש לזה הרבה מעלות, טוב שכן קרוב מהרחוק. יש איזו עזרה, אפשר להחליף, חסר ביצים, חסר זה, אז זה עוזר אחד לשני. אבל יש חברות שהיא הרבה יותר מזה. יש חברות שהיא חברות, אין הרבה כאלה. יש חברות נפש, חברות אמיתיות. ואם היא חברה אמיתית, לפעמים את חוטפת. קורה. את תגיע לאף אחד, אבל גם את, לפעמים, יש לך חברה מאוד מאוד טובה, ויש לך איזה רגע עלוב שבו תספרי על הבדיחה. יכול להיות, יכול להיות. זה לא באמת פוגם בקשר. זה לא באמת אומר שאת לא יודעת מה זה אוהבת אותה, מה זה מערכה אותה. וזה יתוש הקץ אותך. חס וחלילה, כן? לא היה ולא נברא, אלא משל היה. חס וחלילה יתוש הקץ אותך, וזהו, אבל את אוהבת אותה. למה עשית? זה כי את טמבלית, לא את. מישהי אחרת, בתור משל. אז גם היא קצת טמבלית. את אוהבת אותה לא בגלל שהיא מושלמת, את אוהבת אותה למרות שהיא טמבלית. והיא לכלכה עלייך, ואת נעלבת, ויכול להיות שכדאי שתגידי לה את זה. אבל את חברה שלה. כי יש פה משהו סגולי, בסדר? יש פה משהו מהותי. אז המשנה אומרת, קנה לך חבר. קנה לך חבר זה תשקיע. אל תהיה נסיכה על סוס לבן שתח... לא, סליחה, הנסיך צריך לבוא על סוס לבן. אל תחכי לנסיך שיבוא על סוס לבן וירד ויכרע ברך. אולי במצבים מסוימים כאלה, אבל מול חברות, יש כאלה בנות, את מסמנת, אומרת, וואו, זאת אני רוצה שתהיה חברה שלי, אז תעבדי על זה קשה. אז אותו דבר, כל זה הקדמה לעשה לך רב. ככה אמר על עצמי. יש לי רב צדיק, גדול, מושלם, עליון, לא טועה אף פעם. אז בטח שהוא ידע, אני לא צריך לעשות אותו. עשה לך רב זה אם אני לא מוצא אף רב אחר, ככה אמר על עצמי. אז גם מי שאני צריך להשקיע, צריך שיהיה רב. כדאי לי מאוד 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 להיות כפוף למישהו. שלום, שלום וברכה, ברוכים הבאים, תודה רבה, ברכת השם. הוא לא יחתוך לי את החוט, הוא כן חתך לי את החוט, נו? כן, שאם יש, תראו, כשאני צעיר, אז יש לי רב. בסדר, אלה שפגשו את הרב ציודה, כשהוא 18, היה להם, וואו, מלך העולם. נהיו בני 40, בני 45, הוא הסתלק מן העולם, נשארו לבד. אז אף רב לא יהיה הרב ציודה, היו רבנים גדולים ובפרום הרב אליהו, וזה לא רב ציודה. הדרכה היא לעשות לך רב, זה כבר לא רב כמו בגיל 18, אבל כן, לדעת להתכופף למישהו. לא, עשה לך רב זה הדרכה הכי קשה בשולחן ערוך. אין מצווה יותר קשה מעשה לך רב, למה? למה זה נראה לכם הכי קשה? לא קשה, כי לא עשיתם רבי. מה הבעיה לעשות רב? חכות שש עוד בשר חלב, אתם יודעות מה זה? וואו! זה לא עובר לפעמים, ואתה יפה, מה את רוצה קפה? למה עשה לך רב זה יותר קשה? זה דרך אגב לא כתוב בשולחן ערוך. לא חייבים. אבל למה זה קשה? כי אני נותן למישהו להחליט עליי, זאת החוויה לפחות. כי הדבר הכי יקר לי זה החירות שלי והחופש שלי. כשאומרים, זה הרב שלי, אני בעצם כאילו מאבד את החירות. האמת שמי שעושה לו רב, זה הפוך על הפוך על הפוך. הוא נהיה בן חורין אמיתי. למה? כי הוא לא עבדות מקבל, כמו כל התורה הזאת. שהיא לא נותנת לנו עבדות, היא נותנת לנו חירות. מי שלא מקשיב לתורה הוא נהיה עבד. משום שרב אמיתי זה לא רב שנותן לך פקודות. זה לא רב שמחליט עלייך. מה זה רב? רב, רבנית, מה ספרים? מה זה רב באמת? מה הרב נותן? רב נותן כנפיים בעיקר. רב נותן מרחבים, רב נותן עומקים, רב נותן אמון, רב נותן תקווה. זה התפקיד של רב, נכון? אבל יש איזה שייכות, יש איזה קשר. עשה לך רב, אנחנו לא רוצים לעשות רב, הלוואי, גם לא רוצים לקנות חבר, הלוואי שזה יזרום טבעי, נכון? אולי זה יבוא בכיף. אבל זה כל כך חשוב ששווה קצת לפגוע באגו. עשה לך רב, פרושה דבר, יש משהו ברב שהוא הרבה יותר גדול ממה שהוא נותן לך. מה שהוא נותן, אלי נותן לשמואל הרבה, אבל אלי נותן לשמואל הרבה יותר ממה שיש באלי, אתה מבין? אלי בשביל שמואל הוא הרבה יותר מאשר אלי בשביל אלי. מה אפשר לקחת מאלי? זה אנחנו נחליט. אפשר לשמוע את השיעורים שלו, אפשר לשמוע את העצות שלו, אפשר לשמוע את ההלכות שלו, ואפשר לקבל את הר סיני. וזה תלוי בנו. כשיש שני פסוקים שאומרים שהנער שמואל, בני אלי, בני בליעל, לא ידעו את השם, ולעומתם הנער שמואל משרת את השם בפני אלי. הוא נמצא באותו מקום, אתם יודעות שאם יש לו מצלמה, אם תצלמו, אז הוא יראה בעיני הבשר שלו בדיוק מה שכל השאר ראו. אבל בלב שלו הוא רואה משהו אחר. בלב שלו כשהוא רואה את אלי, את מי הוא רואה? זה דרך נראה אלוקים. איזה קול יש לאלוקים לפי דעתכם? ואיזה קול אלוקים ידבר? למי הקול שלו דומה? לקול של אלי, נכון? קוראים את זה. אם שמואל בטוח שאלוקים קורא לו זה אלי, סימן שאלוקים ידבר באיזה קול אלוקים מדבר? תלוי מי, בסנה, בסנה. באיזה קול אלוקים דיבר בסנה? ויאמר השם אל משה, משה, ויאמר הנני. ויאמר אנוכי אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אלוקי אביך. מה איפה אלוקי אביך נתקע שם? אז חז"ל אומרים שכשאלוקים קרא למשה בסנה, הוא דיבר באיזה קול הוא עשה? קול כמו של? כמו של אמרה, כמו של אבא שלו. משום ש... זה יהיה קשה להבין, אני בטוח שזה הפשט של הפרק. ששמואל מקבל את הנבואה בפעם הראשונה, אז הוא מקבל איזה ברק של קדושה מטורף, באדיר ומזעזע, שהוא עוד לא קיבל מעודו. ומה הוא עושה? אתם זוכרות מה הוא עושה? מהמקום, הוא לא זז, הוא עונה כמו צריך. מה הוא אומר? הנני, זוכרות? הנני. אבל פתאום קורה לו משהו, פתאום נכנס לפאניקה, לבעתה. מכירה שאני אומר את זה. ומה הוא אומר? הוא רץ אל אלי, הוא התנהג בצורה מאוד לא הגיונית, מאוד מוזרה. שאלנו הרבה שאלות, נכון? הוא רץ אל אלי, ואומר לו, הנני, כי קראת, זה הנני כבר, זה לא הנני. הוא פחות מחובר, כי קראת לי, מה זה קראת לי? בעברית אחרת, אני אגיד לכם מה הוא אומר לאלי. תעשה טובה אלי, תגיד שזה אתה. אני מתחנן, אני לא יכול לסבול את זה. קרה פה משהו שאני מחכה לו כל החיים. קרה פה משהו אדיר, 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 אדיר. אבל אני מפחד, אני לא רוצה. את מה שמואל לא רוצה, ממה שמואל מפחד? הוא מפחד לאבד את אלי. הוא כבר לא צריך את אלי, יש לו קו ישיר. הוא יכול לעקוף אותו. יש לו נבואה. בשביל מה אתם לומדות תנ"ך? בשביל מה אתם לומדות הרב קוק? בשביל להגיע לאלוקים. ומה קורה מי שעקף את זה? דבר עם אלוקים. דבר עם אלוקים דיירקט, יש לו קו אישי, ערוץ אישי, הוא נביא. כמו אין לי הנביא. אנחנו מקבלים את הנבואה מאנשים ומספרים, דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור, עד שזה הגיע אלייך. אבל יום אחד בעזרת השם, הביאו את היום, תשמעי, את אלוקים קורא לך. אז מה את צריכה ספרים? מה את צריכה רבנים? מה את צריכה את הרב זצ"ל? יש לך חיבור ישיר. אז הנה יש לנו דוגמה לאחד כזה. שבשביל להיות נביא ומה זה היה צריך לעבוד קשה, למסור את הנפש בצורה בלתי נתפסת כדי להיות ראוי לנבואה. כשנבואה הגיעה, אז הוא צורח אל אלי, ובסאבטקסט, לא במילים, במילים הוא אומר לאלי, אני מפחד אלי, תגיד שזה אתה, תגיד שזה אתה. לכן הוא אומר, הנני כי קראת לי. זאת אומרת, יש בו מלחמה בין המודע לתת מודע, נכון? יש בו איזו חרדה, שיושבת עליו ומכריחה אותו, הוא לא אומר בבקשה, הוא לא, כי זה עזר, הוא לא רוצה לשקר את עצמו, אבל הוא רוצה לברוח מזה. למה? מה מפחיד אותו? מה? סוף סוף הוא עוקף את אלי, למה זה לא טוב? סוף סוף הוא לא צריך מתווכים. מתאים לך בראש לפעול נביאה? אז זה נשמע מטורף. נכון, צריך כמה מטורפים בשביל שזה יגיע פעם. אז למה הוא לא, ממה הוא מפחד? מה הוא מפחד? אני חושב, בעזרת השם, מקווה לומר דברי אמת, שאם יש לך אפשרות להגיע לראש הממשלה דרך 40 שלבים, או דרך טלפון ישיר, תעדיף טלפון ישיר. אבל נבואה היא לא כזאת. נבואה זה משהו, מה אני יודע נבואה בכלל? נבואה זה משהו אדיר, 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 אדיר. שבן אדם, אלוקים מדבר עם בשר ודם, זה משהו אדיר, אדיר, אדיר. אבל יש בתורה משהו עוד יותר גדול. אנחנו יודעים, חז"ל אומרים לנו שאין שום נבואה שדומה לתורה. נבואת משה רבינו, עליו השלום, היא הנבואה היחידה שהיא תורה. כל שאר הנביאים, זה לא, הם לא יכולים לפסוק הלכות למשל. זה מדרגה של חיבור אל אלוקים, אבל זה הרבה יותר קטן מתורה. זה אין סוף יותר גדול ממני, זה הרבה יותר קטן מהתורה של משה. וכשאני קורא את התורה של משה, אני לא מבין את הסודות, ולא את העומקים, ולא תמיד נרעש ונפחד. אבל באופן סגולי, תמון בתורה, בתורה הפשוטה שלנו, משהו שהוא יותר גדול מכל הנבואות. מבחינת עוצמת החוויה, אז הנבואה יכולה להיות הרבה יותר מרעישה ומקדשת ומעוררת איזה שערה עליונה ואדירה. מבחינת הקשר הפנימי, בעצם שמואל אומר לאלי, אני לא אוותר עליך. אם הברירה זה או אלי או נבואה, אני מעדיף את אלי. כי אלי זה לא אלי. מי זה אלי? בנצח ישראל. בשביל שמואל. כי הנער שמואל משרת את השם פני אלי. כי כי כל פעם ששמואל פגש את אלי, הוא באמת היה מת מפחד, הוא באמת רעד. נכון, אמרנו, איך זה יכול להיות ששמואל חשב שזה אלי ולא השם? הרי כתוב שכשהשם מדבר איתי, אז אני עובר חוויה רוחנית מסעירה. כל פעם, הוא לא נשחק, כל פעם שאלי דיבר עם שמואל, שמואל חווה חוויה רוחנית מסעירה. שמש תמידי חיים, שמש פני שכינה, מנהלן, חזל אומרים משמואל, שמואל לימד את חזל, אפילו חזל יכולים ללמוד רק משמואל. הוא בליבו, זאת הייתה החוויה שלו. ולכן הוא מפחד מהנבואה, הוא לא רוצה לוותר על אלי, כי לוותר על אלי זה לוותר משה רבינו. בהחלט. יש לשמואל מחלוקת מאוד מאוד גדולה עם אלי, תהיה לו מחלוקת מאוד גדולה עם אלי. מה המחלוקת שלו עם אלי? כי שמואל הוא בן של אמא שלו. מי ישפיע על הבן שלך יותר מכולם? את. מי יכול להשפיע? יותר מכל הרבנים, יותר... חנה היא זאת שתשפיע על שמואל יותר מכולם. התפילה שלה ילדה אותו. היא אמא שלו, זה חסון עד שמה. ולכן הדרך הרוחנית של שמואל, היא תהיה הדרך רוחנית של תפילת חנה, פרק א', נראה את זה לסיוך כל הספר. אבל חנה לוקחת את הבן שלה ושמה בידיים של אלי, לא בידיים. אלי שחולק עליה, אלי שרואה את הדברים אחרת לגמרי, אלי שראשי לא הייתה צריכה להתפלל בכלל. שחשב שהיא שיקורה כשבתפילה שלה. אבל חנה אומרת, זה הרבה פחות חשוב הדעות, והרבה יותר חשוב מה? הקדושה, יראת השמיים, הכלליות, מסירות הנפש, עבודת השם. היא מעדיפה פי מיליארד אדם שהרבה יותר קרוב באישיות שלו לאלוקים, מאשר אדם שהוא במגזר הנכון, בדעות הנכונות, אפילו מוכנה עם מישהו עם צבע של כיפה, או צורה שונה ממה שהיא חושבת, זה מה שחשוב לה. וזה מה ששמואל קולט. שמואל מאוד 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 אוהב את אלי. זה לא רק אהבה, זה יראה תורממות אדירה. ואני חושב שזה עונה על כל השאלות שבפרק. ששמואל מקבל את השאלה, את הנבואה, והוא לא יכול לסבול, אז הוא הולך לאלי, אבל הוא לא יכול לשקר את עצמו לאט, אז לאט לאט זה נהיה לי יותר קשה, בהתחלה הוא קופץ, אחרי זה הוא קו. אחרי זה הוא הולך, אחרי זה גם הוא לא הולך. ובסוף הוא מצליח, מה הוא מצליח? בסוף הוא מצליח להבין לזה שכשהוא מדבר עם השם, הוא מדבר עם השם בגלל אלי. זאת אומרת, אלי חיבר אותו גם לנבואה. אלי נותן לו את הפקודות ואת ההדרכות ולהגיד לו, והשם לא נעלב, השם אפילו שמח. נכון? כי בפעם הרביעית הוא קורא לשמואל, שמואל. כך חז"ל אומרים שכשאלוקים קורא למישהו פעמיים, אברהם, אברהם, משה, משה, שמואל, שמואל, זה סימן לחיבה יתרה. זה ששמואל הגיב ככה, זה לא הרחיק אותו מאלוקים. אלוקים לא נעלב שבטעות שמואל חשב שזה אלי. זה בדיוק מה שהוא רצה. בדיוק מה שהוא רצה. אתם יודעות שבעם ישראל, בתנ״ך, אין מהפכות. אין מהפכות טובות, אני מתכוון. יש מהפכות רעות, כן. מהפכת סדום ועמורה. אין מהפכות. זאת אומרת, יש הרבה פעמים התקדמויות, והרבה פעמים יש ביקורת גדולה על הדור הקודם. יש לכם ביקורת על הדור הקודם? אין לכם. אבל היו לפעמים בהיסטוריה. אבל אף פעם אין בוז לדור הקודם. אין זלזול בדור הקודם. תמיד אנחנו בונים על גבי הדורות הקודמים. חנה היא מצד אחד עושה מהפכה מאוד 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 אדירה בעודת השם. היא לא מסכימה לעשות מהפכה. היא בוטחת באלי. היא חולקת על אלי מאוד. אבל היא אומרת, אבל כל היכולת שהיא לחלוק עליך בגלל שיש לי אותך. בגלל שיש לי את התורה שלך ואת הגדלות שלך ואת הקדושה שלך. מי שבא ואומר, זה כמו היום יש חוצפה. בעקבית אני משאיר חוצפה יסגי. מה זה חוצפה? חוצפה, אדם חצוף, הוא יכול להיות שהוא צודק. נכון שמי שחצוף יכול להיות שהוא צודק? אבל הוא חצוף. מה זה חצוף? אז מה אם אתה צודק? מתי תנסי לדמיין, מתי תשתמש במילה חוצפה? מי זה חצוף וחצופה? זה מי אמר שהם לא צודקים? אולי הם צודקים. אז מה אם אתם צודקים? זה חלק משהו הרבה יותר גדול. מי אתם בכלל? תבדקו, מה למדתם? זה לא יפה לדבר ככה, אתם חייבים הרבה תודה. אז שמואל הוא הכי לא חצוף בעולם. שמואל יש לו הרבה מאוד ויכוחים עם אלי. אבל הוא מעריץ את אלי, הוא מאוהב באלי, הוא מתרגש מהשיעורים שלי. אבל רגע, אתה תוליך את עם ישראל במקום אחר. בזכות אלי, בזכות אלי. מה אלי נתן לשמואל, חוץ מהקדושה והר סיני? הוא נתן לו הרבה דברים, אני אגיד לכם מה הוא נתן לו. משום ששמואל היה צריך פעמיים בחיים לשנות שינוי מאוד משמעותי בעבודת השם שלו. איזה שני שינויים? השינוי הראשון זה שהוא היה צריך למשוח מלך. הוא לא רצה שיהיה מלך לעם ישראל, פרק ט'. הוא בכלל לא רצה מלך. ועם ישראל עובר עכשיו לשלב מתקדם יותר. בדרך כלל כשעם ישראל מתקדם לשלב יותר, לשלב הבא בהיסטוריה, אז המנהיגות של הדור הקודם נהיית לא רלוונטית. אבל שמואל היה בתקופת השופטים, והוא מושך מלך לישראל. אחרי זה עוד פעם הוא עשה שינוי. מה השינוי הבא? שהוא במקום שהוא שאול, הוא מושך את דוד, שזה גם כן שינוי מאוד מאוד מאוד. וגם בזה הקדוש ברוך הוא לא מחליף נביא, תמיד זה ממשיך דרך נביא. שמואל עובר שלוש תקופות בהיסטוריה, והוא ממשיך להיות רלוונטי. למה? בזכות אלי. כי זה מה שאלי נתן לו. אלי נתן לו, תהיה מי שאתה, אבל תהיה פי מיליארד יותר ממי שאתה. למה? כי תהיה תמיד קשור לנצח ישראל. אחד האסונות הגדולים שקרו לנו במאה השנים האחרונות, בציונות, מה האסון הגדול של הציונות? שהייתה מהפכה. שמעתם את הביטוי המהפכה הציונית? ספרים כאלה. הציונות היה אסור להיות מהפכה. אסור. אם הציונות הייתה נבנית לא כמהפכה, מה זה מהפכה? מהפכה זה תראו לכם שאני לוקח את זה והופ, הופך את זה, לא כדאי. מהפכה זה להגיד, עזבו, יש מהפכה צרפתית, מהפכה חומניסטית, מהפכה רוסית. מהפכה זה להגיד, האלה הקודמים, הם בכלל לא מבינים כלום, אנחנו יותר חכמים מכולם. בדרך כלל זה נכון שהם יותר חכמים, אבל לא הרבה יותר חכמים, ולפעמים גם הרבה שטויות. מהפכות הביאו הרבה רע לעולם. כל המהפכות הביאו גם הרבה טוב וגם הרבה רע לעולם. הם היו תבולות בגאווה, כי הדורות הקודמים לא היו כאלה טיפשים. המהפכה הציונית אמרה, אנחנו לא רוצים להיות כמו בגלות שלא בונים את המדינה, אנחנו רוצים לעשות מהפכה ובנות את המדינה. אז תארו לכם שזה לא היה מתוך, מה זה לא מתוך מהפכה, מה הכוונה? תארו לכם שהציונות הייתה נבנה בידי אנשים שהיו גאים בעירת שמיים שלהם, בלימוד התורה שלהם. הם היו לוקחים את כל הטוב של הגלות ומוסיפים על זה עוד קומה. אז איפה היינו היום? מזמן בית המקדש השלישי הבנוי. מזמן היו פה נביאים ונביאות מסתובבים ברחובות. כל מאבקי הזהות שיש לנו היום, כל השאלות מה זה תורה ומה זה בריאות ואיך המדינה צריכה לראות, מזמן היו מקום אחר. האסון הגדול האסון הגדול שקרה לנו, שבסופו של דבר חלקים גדולים, אלה שבנו את המדינה, אז הם בזו, זלזלו בדורות הקודמים. ומי אכל אותה? כולנו אכלנו אותה, בעיקר אלה שזלזלו ובזו. אז גם אנחנו, לפעמים כשאנחנו חושבים שצריך להתקדם, כשאנחנו צודקים, אנחנו לא צודקים, זה בעיה קטסטרופלית פי כמה. גם כשאנחנו חושבים להתקדם, אז אנחנו צריכים להיזהר יותר מכל דבר אחר בעולם, שלא תהיה פה מהפכה. להגיד תודה, לראות מה קיבלנו. להגיד תודה בחירית, להגיד תודה סבולית, להמשיך הדור הבא. אבל בכל אופן, כן, שמואל זה נראה מוגזם, זה נראה... אבל זה היה שמואל, מי שרוצה להיות נביא צריך לעבוד קשה. אלי בשבילו היה לו הרבה יותר מאלי. שאלות עד כאן? הכל ברור, כן, אני לא זוכר אם ברחתי על התאי. כן, הוא חמד את הידיים, גם טוב, כן.
לא
הבנתי למה לשמוע את זה ברור, למה שינוי הנביא, אז כבר אני מפחד מזה. למה הוא ככה מפחד מזה? מה פה זה זה? אם הוא נביא, אז הוא כיף את אלים. יהיה לו כאשר, הוא תנהג אליו יפה. אבל מה המפגש שלי עם הקדושה? מה מקור הקדושה? איך הקדושה? איך אלוקים? איך אני מדבר? איך אני קשור לאלוקים? יש לי ספרים. תורה שבכתב, תורה שבעל-פה, יש לי רבנים. יש לי הרבה דברים שמחברים אותי, דרכם אלוקים מדבר איתי. אני לומד את הספר, זה ספר. דרך הספר הזה אלוקים מדבר איתי. אני פוגש את הרב קוק, דרך הרב קוק אלוקים מדבר איתי. אז לאלי, לשמואל יש את אלוקים, איך? דרך רבו. אבל אם עכשיו אני כבר לא צריך את הרב קוק, אני לא מדבר נימוסי, נימוסי הוא יכול להיות נימוסי. אבל יש לי, אלי הוא לא נביא, לפי רוב הדעות אלי הוא לא נביא. ושמואל הוא כן נביא. אז עכשיו, זה תכלס, זה לא התנהגותי. אני כבר לא צריך אותו, אני כבר מקושר ישירות לאלוקים. בסדר, זה עונה על השאלה פחות או יותר. חוץ מזה הכל ברור. כן. לא, אני לא שומע, מחילה. זה בעצם משמעותה שאלה מזה מתאחד. למה הוא מפחד לאבד את אלי? כי הוא מאבד את אלי, מה זה למה? אני לא מסביר טוב. אני מנסה, זה עוד מזווית אחרת אותה שאלה? כן.
זה קצת השפה, זה קצת לעבוד, כאילו
יש לי ניילונים כאלה, מחומר מיוחד, שמונע מעבר קולות, כן. זה בדיוק מה שאת ניסחת את זה הכי, הכי טוב. הכלי נהפך למטרה. המטרה היא לא אלי. המטרה היא אלוקים. ואיך הדרך של אלוקים? אלי שלי זה הרב זה צריך. נגיד. אז למה אני כך קשור לרב זה? כי הרב צריך מפגיש אותי עם הנשמה, עם אלוקים. אבל אם אני אקבל נבואה, מותר לדמיין עוד פחות מחודש פורים. אז אם מקבל נבואה, אז מה? אני לא אצטרך לכתוב, לקרוא אורות הקודש, נכון? אני אכתוב לבד הרבה יותר. אמן ואמן, נכון? אז מה, זה נימוסי פעם? הוא לימד אותי פעם? מה? מה, מה זה מעניין? זה מה שאתם שואלות שלושתכן בעצם, נכון? כל אחת, במילים אחרות, זה מה ששאלת פחות או יותר? גם את פחות או יותר? גם את פחות או יותר? עוד מישהי רוצה לשאול את זה? א', אני לא יודע, זה קשה, זה קשה להבין את זה. גם לי זה בא ובורח. אבל איזה קשר נוצר עם אלוקים בנבואה? קשר מטורף. אלוקים מדבר איתי, מה? אין לי מילים לצערי הרב, זה רק מכאיב לי כשאני חושב על זה. מה קורה, כמה אנחנו לא מבינים מה זה נבואה. ללמוד גמרא ולשמוע את אלוקים מדבר, מה? מה עדיף? מי יותר מתחיל? יציאו לך שני שידוכים. אחד יגידו, הוא לומד מה חברה, אחד יגידו, הוא נביא. נביא, ישר, דיירקט, מה הוא? לא, צריך דרך למדוד. אז מה שמואל היה עושה? במקומך. היה הולך לאבא של לומד מה. לא, היה הולך לנביא. אתם יודעת מה הולך לנביא? כי הנביא בטוח לומד מה. הוא לא יכול להיות נביא בלי ללמוד גמרא. אני מתכוון, אם אלי מייצג את הגמרא, בסדר? אני מניח אלי מייצג את הגמרא. את העולם של המסורת. מה הגמרא נותנת לך? זה שאלה שלך. זה שאלה שאיך מסתכלת. בואו נדבר על נדב ואביהו. זה עוד לא פרשת השבוע, אבל לא נורא. נדב ואביהו, חז"ל אומרים עליהם, שהם היו האנשים הכי הכי גדולים בעולם. איפה זה כתוב? אתם זוכרות נדב ואביהו? זוכרות לעשות חזרה קצרה נדב ואביהו? ביום הראשון של הקמת המשכן, נדב ואביהו הקריבו עזרה, ירדה אש מהשמיים ותצא בשביל השם ותאכל אותם. בתוך החגיגה הגדולה, כל בית ישראל יבכו את השרפה ששרף השם. נדב ואביהו כתוב שהם היו יותר גדולים משה ואהרון. איפה זה כתוב? בקרובי יתקדש ופני כל העם מכבד. משה אומר לאהרון, הגמרא אומרת, רש"י מביא את זה. שכשקדוש ברוך הוא אמר, לבנות המשכן אמר ונקדש בכבודי. אני חשבתי, כך אומר משה לאהרון, חשבתי שאתה ואני נמות. עכשיו שהם מתו סימן שמה? שהם גדולים ממני וממך. זה עד עכשיו עושה לצמרמורת. שמשה אומר, נדב ואביהו, משה אומר לאהרון, גדולים ממני וממך. נדב ואביהו הם לא פושעים שמתו, הם הכי, כך כתוב להם בהרבה מקומות. הם הגיעו להכי, הכי, 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 הכי למעלה שבן אדם יכול להגיע בבקשת האלוקות שלו. הכי, 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 הכי. אין. אפילו אם תתאמצי, תוכלי להיות רק כמו נדב האלוקים. זה הרבה עד תתגיע. זה הרבה יותר גרוע מהאברסט. אם אדם מנסה לבנות קודש בעצמו, נדב ואביהו זה השיא. והתורה שירדה אלינו מהר סיני היא הרבה יותר גדולה מנדב ואביהו. זה מה שיש בפרשה שלנו. היא שורפת נדב ואביהו. אנחנו לא רוצים להיות דתיים, נכון? ככה רק צוקרמן היה אתם דומה. אנחנו לא רוצים להיות דתיים, אנחנו רוצים להיות אמוניים. מה זה להיות דתי? דתי זה מגילת אסתר. ודתי המלך אינם שעושים, ודתיהם שונים מכולם. מה זה דת? מה זה להיות דתייה? להיות דתייה זה כמו שאומרים, מחויבות הלכתית. נכון? מה זה דת? דת פירושו של דבר שיש, דת זה חוק. יש חוק, ואני מקבלת את החוק. אני עושה את מה שכתוב בהלכה. מתאים לי, לא מתאים לי, מדבר אליי, לא מדבר אליי, אז זו לא השאלה. עם הדתייה. אני עושה את זה כי אני מאמינה. כל ברית היא כזאת. כל ברית. מה את עושה כשאת מושיטה טבעת ומסכימה להתקדש בעזרת השם? זה ברית. לפעמים אני אהיה נחמדה. לפעמים אני אסכים להיות, לגור איתו באותו בית. זה ברית, זה לנצח. יש בתורה שלנו, שלפעמים היא נראית מייבשת, לפעמים, תראו מצב רוח שלה, לפעמים היא נראית משעממת, לפעמים, לפעמים היא נראית לא מעודכנת, לפעמים היא נראית פרימיטיבית, לפעמים מקפחת נשים, לא נותנת להם להיות חזניות בקבלת שבת. יש דברים בתורה, להיות דתייה, להיות עובד אלוקים, להיות ירא שמיים. יראה. יראה פירושו של דבר, זה התחייבות למערכת יחסים עם אלוקים, שהיא לא תלויה בהרגשות שלי, בתחושות שלי, בהתלהבות שלי, בשמחה שלי, במה בא לי ומה לא בא לי. עם התורה, ולא רק עם התורה, עם כולם. עם כולם. יש משהו כזה גם בתורה וגם בך. שמה? שאם מישהו לא נותח את כל הלב, אז גם את לא נותן את הלב בחזרה. אצלנו אין חבר, אתם יודעות? חברה יש, אבל חבר אין. למה אין חבר? ככה, או קידושין או אפס. מה זה קידושין? קידושין זה אני נותן לך מה? מה הוא נותן לך? צריכה להתאמן, מה הוא נותן לך עם הטבעת? הוא לא ייתן לך טבעת, מבינה? מה יהיה בתוך הטבעת? כמו בשר הטבעות. מה יהיה בתוך הטבעת? את הנשמה שלו. הוא יוצא את הנשמה שלו תוך הטבעת. הוא אומר, קחי טבעת. כשאת מסכימה לקבל את הטבעת, מה את נותנת לו? את הנשמה שלך. קידושים זה ברית עולם, וזאת שברסתיך לי לעולם. וככה אנחנו מאמינים בקשר בין איש ואישה. או שנותנים את הלב, או שלא נותנים כלום. או שלא נותנים כלום. או שנותנים הכל. ומה קורה כשמישהו נותן לך הכל? קורה נס. מה קורה? פתאום נפתחים בך עולמות, פתאום את נותנת דברים, פתאום את מגיעה בעצמך למקומות שלא עולית בדעתך שיש אותם. זה לא שאת מחלקת אותך ב-X אנשים שאת מכירה. את, מי זאת את, זה תלוי איך מתייחסים אלייך. ככל שמישהו יותר מעריך אותך, ככל שמישהו יותר מכבד אותך, ככל שמישהו יותר מאמין בך, ככל שמישהו יותר אוהב אותך, ככל שמישהו יותר מתמסר למענך, אז הוא מצליח לגלות בך אמיתית, זה משנה, לבדים אחרים לגמרי. זה נכון על התורה, סליח, נכון עלייך, נכון על התורה, התורה שלנו היא גם כזאת. אם מישהו בא אליך ואומר, אוף, המשעממת הזאת, אני עכשיו צריך לדבר איתה שעה, אז מה יהיה בפגישה הזאת? משהו מאוד משעמם. ואם מישהו יגיד, וואו, אני זוכה עכשיו לדבר איתה שעה, את לא תאמין, הוא פתאום יוצאים מחוצרות שלא חשבת שיש בך. את כזאת ומי עוד כזאת? התורה היא כזאת. התורה שלנו היא צנועה, היא בישנית, היא לובשת בגדים כאלה. שמי שאין לו כוח בשבילה, אז מה? אז אין לו כוח בשבילה, משעממת. משעממת. כך הרב ציודה היה אומר על הירידה, בזמנו הייתה ירידה קשה מהארץ. אז כתוב בתורה, וקאה אתכם הארץ. כתוב בתורה שיש אנשים שארץ ישראל לא סובלת, זה מקיאה אותה. כמו שאת אוכלת משהו לא בריא, לא נרחיב בתיאוריה הפלסטיים. אז ארץ ישראל מקיאה אנשים, אבל תופעת הירידה, שפעם הייתה מאוד קשה, אף פעם הארץ לא הקיאה, זה בדרך כלל מה היה, בדרך כלל אנשים אמרו, קשה בארץ הזאת, מלחמות, מיסים, מלכוח. אז רב ציור מדמה את זה לנערה מאוד מאוד עדינה ורגישה, שנפגשת עם מישהו והוא לא מוצא חיים בעיניה. אבל הוא מה זה דלוק עליה? אז היא לא רוצה לנער אותו. אז מה היא עושה? אז בפגישה אותה עם נגד נחס כזה. ואז לבד הוא אומר, בעצם לא כל כך חמודה. לא כדאי. היא נערה את אותו, היא נערה אותו אבל בצורה מאוד עדינה כזאת שהוא ירגיש כאילו הוא שחרר אותה. אז ככה ארץ ישראל, מי שהיא לא רוצה, מי שהיא לא רוצה להקיד, זה באפה. היא גורמת לו שיחשוב על ארץ ישראל דברים לא יפים. גם התורה היא כזאת, גם אני כזה, גם את כזאת. מי שמאמין בנו מקבל מאיתנו אין סוף אוצרות, שווה להאמין. ומי שלא מאמין, בסדר. מקבלים אל משהו מאוד חיצוני. גם התורה היא כזאת, תורה היא מין ספר כזה מוזר כזה, שכשנותנים לו את הלב, מקבלים בחזרה מה? את הלב. אני זוכר שניגש אליי פעם בחור בשיעור ב', באמצע שיעור ב', זה היה בערך בתקופה הזאת, ואמר לי, הרב, מה הסוד? אומר לי, הסוד של הישיבה. אמרתי, הישיבה אין סוד. הוא אומר, כן, יש סוד, יש סוד. אמרתי, מה אתה מתכוון? הוא היה דמעות. אמרתי, מה אתה מתכוון? הוא אמר לי, אני באתי עם ארבעה חבר'ה מהישיבה התיכונית שלו. הם עפו למקום אחר, אני נשארתי אותו טמבל. מה הסוד? ראיתי שהוא עם דמעות, אמרתי לו, בוא תגיע את הסוד. אז הוא חשב קצת, הוא אמר, הם נתנו את הלב, אני לא. אני העברתי אותך, חיכיתי שזה יבוא לבד. אז יש התורה שלנו סוד. אם מישהו עושה אותה בתור עונש, בתור איזה בעשה, אסור לאכול קטניות בפסח. זה חלק מהעדות. גם אי אפשר לנגב את התחינה עם המצה. כי גם תחינה זה קטניות. אם מישהו כל מה שמתעסק בפסח זה לקטר, או זה בעשה, קטניות, זה מסוס חייו, וזהו אסור. וזה שאיזה בעשה וצריך נקות ואיזה בעשה, אז זה יהיה הפסח שלו. ככה זה הקדושה. ככה זה דברים מוכנים. מי שאין לו כוח, אז אין כוח, זה מה שהוא יקבל. מי שאין לו כוח בשבילך, אז מה הוא יוצא ממך? את המיץ לימון ששמרת באיזה תא במקרר בשבילו. אבל מי שיש לו כוח בשבילך, אז זה באמת קורה, זה לא פסיכולוגיה, זה באמת קורה. אז כשאלי מסתכל, כשאנחנו מסתכל, אלי זה הגמרא, אלי זה הלכה, אלי זה להיות דתי. שמואל לא רוצה להיות דתי, שמואל רוצה להיות נביא. נביא זה אחד שעושה מצוות כי זה מדבר על המנשמה. כי הוא לא יכול אחרת, כי אלוקים פועם לו בתוך העורקים. נביא חי את התורה באופן מוחלט. שמואל אומר, אני רוצה להיות דתי. לא רוצה להפסיק להיות דתי. כי בתוך הדתיות הזאת, הפשוטה הזאת, ההלכה הזאת, יש פי מיליארד יותר מכל הנבואות. נבואה זה דבר אדיר. אבל אם אני בונה, קודם כל, את הקומה הראשונה הזו בתוכי, שאני דתי, כן. אני מקפיד על הלכות קטנות, משעממות, דרבנן. אני נלחם על זה. אני משתדל, אני נופל לפעמים. ומה קורה כשאני נופל? מה קורה כשנופלים? קמים. ואז עוד פעם נופלים. מה קורה כשנופלים עוד פעם שנייה? עוד פעם קמים, שוטפים פנים עכשיו. ממשיכים, אבל אני רוצה להיות איש של תורה, אני רוצה להיות איש של חנוך, אני רוצה להיות איש של אני רוצה להיות איש של אלי. על גבי זה ייבנה האינסוף. מי שיש לו כוח אלייך גם כשאת נחסית. אם יש לו כוח אלייך גם כשאת נחסית. ולפעמים את נחסית, אל תגיד לאף אחד. זאת אומרת לא נחסית, לפעמים את נראית נחסית. לפעמים את קמה על צד שמאל. ומי שאומר, היא הייתה נחסית, היא באה עליי לא יפה, אני לא חברה שלי יותר, אז הוא הפסיד אותה. הוא הפסיד אותך, הוא קיבל אותך רק כשהיה כיף איתך, אז הוא הפסיד אותך. למי שיש לו סבלנות ואמונה, מה אנחנו צריכים חוץ מזה שמישהו יאמין בנו ויואב אותנו? אם מישהו מאמין ואוהב אותנו, אז השמיים הם מהגבול, אז אנחנו הרבה יותר גדולים מהשמיים. אנחנו ככה, והתורה היא כזאת, והמונה כזאת. אז יש ברית, ברית הנישואים שלנו עם אלוקים נמצאת בתוך התורה הכתובה במסורה. בתוך מה שאלי מייצג, בתוך המעבר מדור לדור. האם זה משעמם או אקשן, זה תלוי בי. אצל שמואל, כששמואל מסתכל עלי, הוא אומר, וואו, ההלכות האלה, הדיבורים האלה, המנהגים האלה, אוף, עוד מנהג, אוף, איזה בעשה. אם זה המנגינה, אז לא, איזה כיף, עכשיו אני נביא, לא צריך אותם. אבל דווקא מי שקשור למסורת, רק הוא יהיה נביא. לכן אם יצאו לך להיפגש עם נביא, אל תדאגי. סימן שהוא לומד גמרא, וסימן בור ירחית, ולא אמר, צריך לסיים. זה לפעמים נראה פחות אקשן, פחות מרתק, ויש כל מיני דברים מיוחדים. אבל אם כל הדברים מיוחדים לא נעשים, מתוך מה? מתוך הקומה הראשונה של להיות, אני רוצה להגיד דוסית, כי זה נשמע לא טוב, אז אני לא אגיד. זאת אומרת, אני רוצה להגיד, אבל זה נשמע לא טוב, אז אני לא אגיד. אם אין לך את המלחמה הזאת, אז שאני יראה את שמיים, כן, אני שמה. אם את לא קונה את זה בתוכך, אם את עוד על הגדר, רגל פה, רגל שם, אז אי אפשר לזוז קדימה. אם מישהו לא קונה את זה ולא רוצה לזוז קדימה, אז הוא גם תקוע. אבל כששמואל פוגש את אלי, זה איך אני פוגש את התורה, את ההלכה. לפעמים אני מבין, לפעמים אני לא מבין, לפעמים מדבר עליי, לפעמים לא מדבר עליי, אבל קודם כל זה שם. ואת המאמץ הגדול לא מחליפים את אימא. את רוצה את האמצע. זאת האימא שקיבלת. אין חנות החלפה. אני רוצה אימא פחות עצבנית או אימא יותר מצחיקה. ואם את רוצה לפגוש את אלוקים, דרך האימא הזאת יכולה לפגוש את אלוקים, דרך התורה הזאת, יש דרך הרבנים שלנו, הרבנים, הצדיקות שיש בהם, צריכים להיפגש עם אלוקים. וחולקים עליהם, בטח חולקים. שמואל יחלוק על אלי, חבל הזמן. רק מתוך ההרצה אינסופית. בסדר, עניתי פחות או יותר, אני לא כך מבין מה אני אומר. צריך להיות שמואל בשביל להבין את זה. אני חושב שזה מה שכתוב. מה אמרה הנבואה? הנבואה אמרה דברים מאוד קשים על בית אלי. מאוד מאוד קשים. הנבואה היא נבואת פורענות על בית אלי. זה מאוד קשה לשמוע, לשמוע את הדברים האלה. הוא כל כך אוהב את אלי. הוא מפחד. אז הוא לא רוצה להגיד לאלי מה הנבואה. פסוק י' ד', ויאמר אדוני שמואל הנה אנוכי עושה דבר בישראל שכל שמות אצילי שתי אוזניו, ויאמר ארוכים הללי את אשר דיברתי בתוך כבית חולי. והגעתי לכשפט אני את ביתו עד עולם, בעוון שעדה כמילים בהם וכו'. לכן נשבעתי בבית אלי, מתכפר עוון בית אלי בזה חמיכה עד עולם. וישכב שמואל עד הבוקר ויפתח דעתו בבני שמואל ירא מהגית המראה אל אלי, הוא מפחד כי זה נבואת כהנות. ויקרא אלי את שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר הנני. מול אלוקים. פסוק י' ז', ויאמר מה הדבר שדיבר אליך? אנא תכחד ממני. כי יעשה לך אלוהים מכויסים תכחד ממני דבר מכל דבר שדיבר אליך. פסוק י' ז', מי מסכימה להבין אותו? תנסי להבין אותו. אלי רוצה ששמואל יספר את הנבואה, אז מה הוא אומר לו? מה הדבר שדיבר אליך? קודם כל, אלי מניח ששמואל לא רוצה להגיד לו, נכון? רק שחברה שלך בארבע בבוקר מתנבט. שארבע בבוקר היא בסבבה. אומרת, את רוצה סלט? סלט, ספרי לי מה היה. אם שמואל התנבא אתמול, ואתה לא בא לספר לי, סימן שמה? סימן שהוא לא רוצה לספר לי. סימן שהוא מפחד לספר לי. אז אלי מנסה לגרום לשמואל לספר את המראה, נכון? מה הדבר שדיבר אליך? הוא לא עוצר פה, הוא אומר, למה לבד לא באת לבין? אנא תכחד, הוא אומר נא. נא זה בבקשה, אבל הוא גם מאיים עליו, נכון? אל תכחד, אל תעבוד עליי. אבל מה הוא מאיים עליו? אתם רואות פסקיות זין? כה יעשה לך אלוקים יכול יוסיף ותכחד מן דבר מכל דבר שדיבר אליך. דיר בלק, הוא לא דיבר ביר בלק, הוא לא דיבר בערבית. מה זה כה יעשה לך אלוקים יכול יוסיף? אל תעבדי עליי, אם תעבדי עליי, כה יעשה לך אלוקים כה יוסיף. איך כה? כמו זה כמו, נכון? אז מה אלי אומר לו? אם תכחד מני, אז מה יקרה לך? אז השם יעשה לך כה. מה זה כה? כמו הנבואה עליי, נכון? חזל גם הבינו כמוך. אלי הבין שזה לא נבואה מצחיקה. ולכן שמואל מפחד להגיד לו, אז הוא אומר, אם אתה לא תגיד לי, הכל יעבור עליך. תיזהר, תיזהר. הוא קילל אותו. לא, הוא קילל אותו על תנאי. אם לא תכחד ממני. הוא אומר, אני מבין שאתה לא מוכן לגלות לי, אני מבין, מה אתה, הרי ברור לך, אני מבין שאתה עושה כל מה שאתה רוצה לגלות לי, אבל תיזהר. ושמואל גילה לו הכל, נכון? כתוב מפורש. והיה גדול שמואל את כל הדברים לא כחד מנו. אז הכללה צריכה לבוא על הראש של שמואל, או לא צריכה לבוא על הראש שמואל? לא, כי הוא רק אמר מתנאי. אבל הגמרא אומרת שבגלל שאלי קילל את שמואל, הכללה עברה על הראש של שמואל. למרות שהוא קילל אותו בתנאי. הגמרא אומרת, מניין שקיללת חכם אפילו על תנאי בה, אם צדיק גדול מאוד מקלל, השם ישמור, גם אם הוא יתנה את זה והתנאי לא יתקיים, אז היא מתקיימת, הכללה הזאת. זה מפחיד, צדיקים גדולים, אל תיתנו להם לקלל אתכם, חס וחלילה, רק לברך אתכם. כי הם מקללים אפילו בתנאי, והתנאי לא מתקיים, זה עובד. זה לא פייר, נכון? אם אני שופך את התנאי, את התה הזה, אבל אני שופך אותו בתנאי שהוא לא חם. עכשיו אני אעשה ככה, הוא אומר, אז בתנאי שזה לא חם, ואז יתבר שהוא כן היה חם. אז מה יקרה לתה? כל כך שאלה מטופשת, אתם לא מבינות מה אני רוצה אפילו, נכון? אני מכוון שאי אפשר לעשות מעשים ולהחסיד ויד, עשיתי את זה בתנאי. כשעושים משהו זה בלתי הפיך, מה זה בתנאי? שפכתי את התה, לא עזרו התנאים שלי. הוא נשפוך, אי אפשר לאסוף אותו בחזרה. שבעתי את הכוס, אי אפשר לשאת את התנאים, אבל שברתי רק בתנאי, אבל זה שבור. מה זה תנאי? מתי אפשר לעשות תנאים? מתי? בדיבורים, נכון? בדיבורים. בהבטחות, בנדרים, בשבועות. אני נודרת, אבל רק בתנאי שכך וכך. בדברים ממשיים אי אפשר לעשות תנאים, נכון? למה? כי דברים ממשיים הם קרו, ודיבורים זה משהו מרחף. זה אצל אנשים רגילים. אצל אנשי קודש זה בדיוק הפוך. העולם הגשמי הוא עולם כזה חלש כזה. חלש כזה, הוא לא רציני. אבל העולם הרוחני, מילה שלהם, וואו, כשהם אומרים מילה זה חזק, חזק. זה עולם חזק. יש אנשי קודש יותר עליונים, כשהם חושבים מחשבות, זה עוד הרבה יותר חזק. אצלנו חשבתי ככה, חשבתי אחרת. תשבר כה, זה בלתי הפיך. נחשב, שר שעון מחשבות. אנשים כמו אלי, מחשבות שלהם, זה בלתי הפיך. כשהם יחשבו משהו, זה נהיה, זה נהיה, זה נהיה. ולכן לא יעזרו התנאים. אבל כל זה הקדמה רק למערכת היחסים של שמואל ושל אלי, שנמצאת בפרק ח' פסוק א', אבל יש לי רושם שמציתי היום את השיעור. אז אנחנו ניתן לכם 5 דקות הפסקה. ברכת השם, כל טוב.